אתם מאזינים לדרומקאסט מבית כללית. דרומקאסט, פודקאסט החדשנות והבריאות של שירותי בריאות כללית מחוז דרום. דרומקאסט.
מחלת הסוכרת קשורה באופן הדוק עם אורח החיים המודרני, ומספר החולים בה נמצא בעלייה מתמדת, עד שיש מי שמייחסים לה תכונות של מגפה. היא פוגעת בעיקר בשכבות המוחלשות באוכלוסייה, ועלולה בדרך לגרום לנזקים בריאותיים חמורים בכל מערכות הגוף, עד כדי מוות. רוב החולים במחלה מקבלים טיפול אצל רופא המשפחה שלהם, אבל ישנו אחוז גדול של מטופלים שהמחלה שלהם דורשת מעקב רב-מערכתי וטיפול צמוד בשביל להביא אותם למצב של איזון. היום יהיו איתנו דוקטור דניאל צליחין והאחות סמדר ישי ממרפאת הסוכרת בבאר שבע, והם יספרו על המורכבות של המחלה הקשה, על האופן שבו הם מטפלים בה, ולא פחות חשוב מכך, על המהפכה שמתחוללת בשנים האחרונות, בזכות כניסתן של טכנולוגיות חדשות שמשנות כבר עכשיו את פני המצב. שלום לדוקטור דניאל צליחין, רופא משפחה מומחה למחלת הסוכרת.
שלום.
ושלום גם לסמדר ישי, אחות במרפאת הסוכרת בבאר שבע.
שלום.
הזכרתי בפתיח את העובדה שהמספרים של החולים בסוכרת עולים כל הזמן, אז אני אשמח לשמוע קצת נתונים בפועל, איך זה נראה במחוז דרום, דוקטור דניאל, בבקשה.
במחוז דרום יש לנו מעל 47,000 חולי סוכרת. שוב לציין, אנחנו מדברים על הסוכרת טייפ 2 וטייפ 1, ש10% מכלל חולי סוכרת הם סוכרת טייפ 1, שפעם היו קוראים לזה סוכרת נעורים, היום הגדרות השתנו, ורובם הם סוכרת מסוג של טייפ 2. מתוך ה-47,000 חולי סוכרת, יש לנו 9,500 חולים שהם שייכים לחברה בדואית, ואחרים הם נמצאים בערים הגדולות, כמו באר שבע, אשקלון, שדרות, וגם בקיבוצים, מושבים וערים קטנות באזור הנגב.
המרפאה שלכם היא המרפאה היחידה לטפל בכל עשרות אלפי החולים האלה?
יש לנו מערך שלם בעצם, שנותן שירות לחולי סוכרת בנגב. יש לנו מרפאה מחוזית גדולה בבאר שבע, שאני עובד במרפאה הזאת, וגם סמדר, ודיאטניות ופסיכולוגים, ויש לנו מרפאות בעיר אשקלון ובעיר רעת.
המרפאה שלכם מטפלת בכל מטופלי הסוכרת במחוז דרום?
המרפאה שלנו מטפלת בכל המטופלים ממחוז דרום, גם ממנהלת נגב צפונית ודרומית, מערים כמו ירוחם או ערד, יש לנו מטופלים שמגיעים מאזור קריית גת ואשקלון, לרוב זה כמובן מטופלים של באר שבע, אבל גם מטופלים מכל אזור.
ויש לכם מטופלים מכל סוג, או שזה רק החמורים ביותר, או איך זה עובד?
עקרונית, רוב המטופלים, חולי סוכרת, הם צריכים לקבל את הטיפול אצל רופאי המשפחה שלו, אבל משהו כמו בין 10% ל-15%, זה מטופלים מורכבים, שרופא משפחה מתקשה להזן אותם, וגם מטופלים כמובן עם טייפ 1, סוג 1, עם משאבות, הם כולם מטופלים אצלנו.
אז ציינת מקודם, וסמדר, אני אשמח גם לשמוע ממך, בעצם דיברנו על סוכרת סוג 1, סוג 2, תוכלו קצת להבהיר מה הכוונה, מה ההבדלים?
סוכרת מסוג 1, זו סוכרת שלמעשה הגוף תוקף את עצמו, אם להשתמש בביטויים הכי פשוטים שאפשר, ולמעשה תוקף ספציפית את תאי הבטא בלבלב. התוצאה היא שהתאים האלה שהם אחראים להפרשה של אינסולין, הם פשוט מושמדים, והלבלב מאבד את היכולת שלו להפריש את ההורמון הזה שנקרא אינסולין, שהוא הורמון חיוני באיזון סוכר בגוף. לגבי סוכרת מסוג 2, זה סוכרת שהיא בעיקר סוכרת שאנחנו קוראים לה סוכרת של המבוגרים, אבל לא רק, יש היום גם ילדים שחולים בה לצערנו. שזו למעשה שילוב של שני דברים. אחד, זה יכולת הולכת ופוחתת של הלבלב להפריש אינסולין, לצד מה שאנחנו קוראים עמידות לאינסולין. שזה אומר שככל שהסוכרת מתפתחת, וככל שהחולים הם יותר שמנים לצורך העניין, הגוף מפתח עמידות, ובכל רגע נתון צריך יותר אינסולין כדי להשתלט על אותה רמה של סוכר שקודם השתלטו עליה עם כמות אינסולין קטנה יותר. אז זה מצד אחד מחסור הולך וגדל בכמות האינסולין שהלבלב מפריש לצד עמידות לאינסולין. זו סוכרת מסוג 2. מטופלים שיש להם סוכרת מסוג 1, בגלל ההרס הטוטלי של תאי בטא, הם נזקקים לטיפול באינסולין מבחוץ. זאת אומרת, אין להם אפשרות אפילו לכמות קטנה של אינסולין שהגוף שלהם יכול להפריש. הם תלויים לחלוטין בהזרקה של אינסולין מבחוץ. חולי סוכרת מסוג 2, חלקם יזדקקו לטיפולים תרופתיים, לאו דווקא אינסולין, זאת אומרת, תרופות שהם לוקחים אותם דרך הפה, וחלקם יצטרכו שילוב של טיפול תרופתי שהם לוקחים דרך הפה, לצד אינסולין ולצד תרופות חדשות שנכנסו בשנים האחרונות.
כשאנחנו מדברים על הסוכרת מסוג 1 ומסוג 2, הגבולות הן די מטושטשות, כי גם מטופל שיש לו סוכרת מסוג 1, עדיין באיזשהו שלף יש לו עוד איזושהי רזרבות של האינסולין, והוא מפריש אולי מעט אינסולין, באיזושהי תקופה עדיין ההפרשה הזאת נשמרת. ומטופל שיש לו סוכרת מסוג 2, הוא יכול להגיע גם למחסור אבסולוטי באינסולין, ונזקק לטיפול באינסולין של כל החיים שלו.
איך נראה בעצם טיפול במטופל שמגיע אליכם למרפאת הסוכרת?
אנחנו קודם כל דוגלים בגישה מולטי-דיסציפלינרית, וזה בעצם השינוי הגדול שמתרחש בתחום הסוכרת בשנים האחרונות. היום חולה סוכרתי הוא גם חולה קרדיאלי, חולה לבבי, הוא גם חולה כלייתי, הוא גם חולה שיש לו בעיות סוציאליות ופסיכוסוציאליות, זה גם חולה שיש לו השמנת יתר, זה גם חולה שזקוק בתמיכה מבחוץ של המשפחה, של החברה. לכן אנחנו מנסים לבנות איזשהו תהליך אינדיבידואלי לכל חולה סוכרת, שכולל רופא, אחות, דיאטנית, כולל גם עובד סוציאלי ופסיכולוג.
סמדר, את אחות במרפאה, איך נראה התפקיד שלך?
לאחות סוכרת יש תפקיד מרכזי בטיפול בחולי הסוכרת שלנו במרפאה. מטופלים בדרך כלל מגיעים לרופא, שנותן להם בסוף הביקור ייעוץ והמלצות לגבי הטיפול התרופתי. עכשיו, החולים האלה, לאחר שהם היו אצל הרופא, הם מגיעים אליי. זאת אומרת שאני צריכה להדריך אותם, איך לקחת את הטיפול, אם זה זריקה, איך להזריק, ממש להדריך אותם ברחל ביתך הקטנה, איך עושים מבחינה טכנית, איך מעלים את המינון של ההזרקה, את כל העניין של הניטור של הסוכר, החשיבות של הניטור, איך מנטרים, מתי מנטרים, ביחס לאוכל, כל הדברים האלה הם התפקיד הבלעדי של האחות. החולים האלה יכולים להיות פעם אצל הרופא, הרופא יכול להזמין אותם עוד 3-4 חודשים לביקורת, אבל בין לבין הם יכולים לראות אותי עוד פעמיים 3, תלוי במצב שלהם. ודבר נוסף, כל העניין של הטכנולוגיות, כל העניין של ההדרכה, זה גם התפקיד שלי.
אמרת קרדיאלי, כלייתי, פסיכוסוציאלי, דוקטור דניאל, מה זה אומר בפועל? מה ההבדל בין מטופל סוכרת למטופל רגיל? איך הדברים האלה באים לידי ביטוי?
המטופל סוכרת הוא מטופל שסובל מפגיעה בסופו של דבר בכל כלי דם בגופו. זה יכול להיות פגיעה בכלי דם קטנים או כלי דם גדולים, כמו לב או ראש, או קטנים כמו כליות או עיניים, ואז הוא נזקק גם לטיפול אצל רופא קרדיולוג או רופא נפרולוג. אבל מטופל סוכרתי בדרך כלל, אנחנו מדברים על אוכלוסיות חלשות מאזור שלנו, בנגב, יש לו גם קושי להתמודד עם מחלת סוכרת, להתמודד עם הסיבוכים של הסוכרת. לפעמים גם קשר, יש קשר בין סטרס לסוכרת. אנחנו מכירים המון מקרים כשהתפתחות הסוכרת אצל המטופל, היה לה קשר ישיר לאיזשהו סטרס, משבר, או במשפחה, או בעבודה, ואז אנחנו, חשוב לנו מאוד שהתמיכה תהיה גם מצד העובד סוציאלי שלנו, וגם מצד הפסיכולוג, זה גם בקבוצות וגם בטיפול פרטני, כי גם ההיענות לטיפול של החולה סוכרת מאוד מאוד קשורה למצב סוציו-אקונומי שלו, אם הוא יכול לרכוש תרופות, יכול לרכוש את הטכנולוגיות, האם מטופל סוכרת, הוא מבין את המהות של המחלה וסיבוכים, וגם אם הוא משתף פעולה עם צוות רפואי, כדי לנהל את המחלה, כי אי אפשר לנהל את המחלה רק על ידי רופא ואחות, המטופל הוא חלק אינטגרלי מקבלת החלטות ומניהול מחלת סוכרת.
צריך גם סביבה תומכת, אני מניחה, וכל זה צריך להתייחס לזה ולבסס ביחד.
נכון.
יש הבדל בין הטיפולים לשני סוגי המחלה? הם שונים במהותם?
כמו שאמרתי קודם, מטופלים שיש להם סוכרת מסוג אחד, הם נזקקים באופן בלעדי לטיפול באינסולין, וחולים שהם מטופלים בסוכרת מסוג 2, יכולים לקבל רק תרופות אוראליות, או שילוב של אינסולין עם תרופות אוראליות, או זריקות מסוג GLP-1. בעניין הטכנולוגיות, עד לפני שנתיים, שנה וחצי, הסנסורים היו נחלתם הבלעדית של מטופלים עם סוכרת מסוג 1. ולדעתי בסל החדש של 2022 כבר הותר למטופלים שיש להם סוכרת מסוג 2 לקבל סנסורים מסוג ליברה, בתנאי שהם עומדים בקריטריונים מסוימים. אז כן, אז גם מטופלים עם סוכרת מסוג 1 יכולים לקבל את הטכנולוגיות, ומטופלים מסוימים עם סוכרת מסוג 2.
מה זה הליברה?
הליברה הוא למעשה חיישן, הוא מוצמד לזרוע, והוא למעשה מנטר את רמות הסוכר 24/7. כדי שהחולה יהיה מנוטר, המטופל צריך לסרוק את החיישן, או באמצעות קורא שהוא מקבל ביחד עם הסנסור, או מטופלים שיש להם טלפונים חכמים ויכולים להוריד אפליקציה מסוימת, יכולים לסרוק את הסנסור עם הפלאפון שלהם. בצורה כזו, המטופל מנוטר 24/7, זאת אומרת, גם בזמן שהוא ישן, אפשר לראות את המדידות, הן מבחינת המטופל והן מבחינת המטפלים, זאת פריצה בלתי רגילה מבחינת היכולת של המטופל לשלוט במחלה, והן מצד הצוות המטפל להתאים לו את הטיפול הטוב ביותר בהתאם לרמות הסוכר. תחשבי שעד לפני שהטכנולוגיות האלה נכנסו...
היו תדקירות.
נכון, אנשים דקרו, וזה היה תלוי כמה המטופלים מוכנים לדקור את עצמם. כמה מטופלים שהכי נענו מבחינת הרצון שלהם לדקור, בדקו לפני ואחרי כל ארוחה 7 פעמים ביום, בוא נגיד. ותחשבי שעכשיו הסנסור פשוט נותן לך 24/7.
ולא צריך לדקור, לא צריך שום דבר, זה פשוט מנטר.
ולא צריך לדקור, אתה מחליף במקרה של הליברה, אתה מחליף אותו אחת לשבועיים, אז זה אומר דקירה אחת בשבועיים. כמובן שהם גם לפעמים נזקקים לבדוק מהאצבע, כשיש חוסר התאמה בין מה שהם מרגישים לבין מה שהליברה בודק, אבל בגדול זה דקירה אחת בשבועיים, ולמעשה אפשר לראות תמונה מאוד מאוד מקיפה לגבי הרמות סוכר שלהם 24/7.
ואז אפשר לדעת, נגיד, הארוחה הזאת הייתה יותר טובה, פחות טובה, פה ישנת וזה גרם לכזה דבר?
תחשבי, בלי לרצות, הליברה הוא גם כלי מחנך, כי אני יכול לבדוק מתי שאני רוצה. אני אכלתי עכשיו איזושהי ארוחה מאוד מאוד פרועה, ואני בודק את הסוכר שלי, ואני מיד מקבל פידבק. הסוכר שלי עלה מאוד, אימאלה. מצד שני, אני יכול לאכול ארוחה אחרת שהיא יותר מתונה, ואני רואה שרמות הסוכר שלי הן תקינות. ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, אני את הארוחה הפרועה הזאת, אני כבר לא חוזר עליה, כי באמת אני, זה מאוד הבהיל אותי, לא ידעתי שזה בכלל מגיע לערכים האלה. כי תחשבי, קודם כל החולים היו אוכלים, והם מודקים אחת לא. אז לא ראיתי, לא שמעתי, אז זה לא קיים למעשה. ועכשיו פשוט אונליין אפשר לראות את התוצאות במיידי.
ממש אפשר להבין את הקשר באופן ישיר, ולא...
נכון.
אולי
נכון.
סתם עשיתי את הדקירה לא טוב או משהו כזה.
בהחלט.
יש לך איזה דוגמה למקרה שבו הטכנולוגיה באמת עשתה שינוי מהותי?
כן, יש לי מטופל שהוא עם סוכרת טייפ 1, בחור צעיר, שפעם ראשונה הוא היה אצל הדיאטנית, היא ראתה אותו ראשונה מכל הצוות, והיא ביקשה ממני לראות אותו, הוא הגיע די מבולבל, לא מנטר סוכר כמעט, ומזריק את האינסולין שלו לפי, לא לפי מדידות, ולא לפי הכמות של הפחמימות שהוא אוכל, שככה צריך להתנהל, אלא לפי מה שהוא מרגיש. הוא אומר, נמאס לי לבדוק את הסוכר, אני מזריק לפי ההרגשה שלי. אני לא מוכן לחורר את עצמי, זה מאוד מאוד כואב לי, וזה משגע אותי. והוא היה מאוד מאוד לא מאוזן. בחור צעיר ממש חבל. וברגע שחיברנו אותו, במקרה הזה לליברה, זה פשוט עשה מהפך. קודם כל, חיברנו אותו לליברה, הסברנו לו איך להתנהל, הסברנו לו שהוא צריך לסרוק לפני ואחרי כל ארוחה, ורק לפי המדידות ולפי מה שהוא אוכל, הוא צריך להחליט כמה אינסולין להזריק. יש לנו אפשרות היום לחבר את המטופלים למה שנקרא למרפאה שלנו בענן. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות את הנתונים שלהם גם בלי שהם יהיו. עכשיו, אותו מטופל למעשה אמר שהוא לא יכול להגיע לעתים קרובות למרפאה, ואם אפשר לעשות את השיחות בטלפון. אז אמרתי, כן, ברגע שאנחנו מחברים אותך לענן, אם אתה מסכים, אנחנו נוכל לנהל שיחה טלפונית, תוך כדי זה שאנחנו רואים את הנתונים שלך בענן.
ובעצם אפשר לשמור על רצף טיפולי ככה גם.
נכון. ובשיחה הוא אמר, תקשיבי, המכשיר הזה שינה לי את החיים. זה ברמה כזו שבכל רגע נתון שהסוכר היה עולה לו מעל 140, הוא מיד היה עושה תיקון. פשוט רק לסבר את האוזן, זה חולה שהסתובב עם ערכים של 200, 300 ו-400, והוא פשוט, בגלל שהיה לו את הליברה, הוא יכל לראות בכל רגע נתון את רמת הסוכר, וזה מאוד מאוד הפריע לו, ולכן הוא כל הזמן ארגן את הארוחות ואת הסדר יום שלו בצורה כזו, שהוא רוב היום היה מאוזן. עכשיו הוא אמר לי, תראי, אני מאוזן, אבל אני עובד מאוד מאוד קשה בשביל זה. אז אמרתי לו, הרבה אנשים עובדים קשה, אתה עובד קשה, אבל גם יש לך תוצאות, ואתה מצליח, וזה באמת, אחד התפקידים שלנו זה באמת לחזק את המסוגלות העצמית של המטופל, ולתת לו הרגשה שיש לו שליטה בניהול של המחלה. ואם אנחנו מצליחים לעשות את זה ביחד איתו, אז הדרך לאיזון היא באמת היא קצרה.
אז הזכרת כמה פעמים את המילה איזון, וגם דיברנו על זה קצת קודם. דוקטור דניאל, האם באמת אורח חיים לא בריא וחוסר איזון בדיאטה וחוסר תנועה, זה הבסיס, הסיבה המובהקת ל... עלייה במספר המקרים של סוכרת בימינו?
כן, בוודאי, אנחנו כן מודעים לכך שיש שינוי של הרגלי חיים, פחות פעילות גופנית, השמנת יתר, עודף משקל, גם כמובן גורמים גנטיים וסביבתיים אחרים, יכולים לגרום לעלייה בשכיחות של המחלה בקרב האוכלוסייה שלנו.
ועד כמה זה בעצם קריטי שהחולים ישמרו את עצמם במצב של איזון?
זה מאוד קריטי, כי יש קשר עדוק בין איזון סוכרת לסיבוכי סוכרת. אם אנחנו לא מצליחים לאזן את המטופל, ורוב הזמן של היום הוא נמצא במצב של הייפרגליצמיה, כלומר, ערכי סוכר שלו גבוהים, וזה נכון גם כלפי סוכרת מסוג 1, ובמיוחד סוכרת מסוג 2, אז ההתפתחות של הסיבוכי סוכרת, גם סיבוכים לבביים, שמזה המטופלים שלנו מתים, גם סיבוכים שקשורים לדיאליזות וכריתות גפיים, מופיע בגיל יותר צעיר ובפרק זמן יותר קצר מגילוי של מחלת הסוכרת. האיזון הוא קריטי במיוחד בחמשת השנים הראשונות של האבחון של המחלה. אנחנו רוצים ממש מתחילת הדרך לאזן את המטופל, וככה בעצם לראות שהוא לא מפתח את הסיבוכים במשך החיים שלו.
ומה זה בעצם אומר מטופל שנמצא באיזון? אפשר קצת לשחרר, אפשר להירגע, אפשר לבנות איזושהי שגרה של תזונה וטיפול תרופתי וזהו?
לא, זה לא מה שנקרא זבנג וגמרנו. סוכרת זה מחלה א' פרוגרסיבית, ב' מחלה של כל החיים, אבל אפשר לחיות עם הסוכרת, אפשר להתנהל בצורה חכמה ולחיות עם, בעצם כמו בן אדם רגיל, מבחינת התזונה, מבחינת הפעילות גופנית, מבחינת אורך החיים, אבל יש מצבים שאנחנו כן, זה המון פעמים אנחנו מגיעים לאיזון, ומה שחשוב צריך מעקב, כי אם השנה המטופל שלנו מאוזן, זה לא אומר שבשנה הבאה, אם הוא פתאום החליט להפסיק את הטיפול ולהפסיק את המעקב, ערכי סוכר שלו לא עולים שוב.
כמו שדוקטור דניאל אמר, סוכרת היא מחלה פרוגרסיבית, ויש הרבה ups and down. הרבה מטופלים, אנחנו מחזיקים אותם, מה שנקרא, קרוב אלינו, ואנחנו מזמינים אותם לעתים קרובות יותר. מטופלים אחרים, שאנחנו רואים שהם מצליחים להתמודד יותר טוב, אז אנחנו נראה אותם לעתים רחוקות יותר. ומאוד מאוד חשוב, תמיד אנחנו מעבירים כולנו כצוות, את המסר הזה למטופלים, שאנחנו שם גם בשביל להיות בשבילם, כשהם לא נמצאים במיטבה מבחינת האיזון. זאת אומרת, חולה יכול לשמור על פעילות גופנית, ומבחינת התזונתית הוא יקיים בדיוק את מה שהדיאטנית, יחד איתו הכינה איזושהי תוכנית, והוא ממש נצמד לתוכנית והוא לוקח את הטיפול, אבל מגיעים כל מיני משברים בחיים שיותר קשה לשמור על שגרה כזו קשוחה, ואז פתאום אנחנו רואים ירידה באיזון. וזה בדיוק המקום שלנו כצוות באמת לתמוך, ושוב להחזיר למטופל את הביטחון במסוגלות שלו, לטפל בעצמו ולהגיע להישגים טובים מבחינת האיזון.
זהו, נשמע שנדרש בלא מעט מקרים כנראה שינוי אורח חיים מוחלט.
אצל חלק מהמטופלים זה לא חייב להיות אורח חיים מוחלט. יש מטופלים שכן שומרים על אורח חיים בריא, הולכים לחדר כושר, עושים פעילות גופנית, איקס פעמים בשבוע, וגם מבחינה תזונתית, הם, בוא נגיד, בגדול הם שומרים על תזונה שהיא טובה לסוכרת. חלקם פשוט צריך לשנות להם את הטיפול התרופתי. אם עד עכשיו הם קיבלו איזשהו טיפול, והמחלה מתקדמת לצערנו גם כך, צריך לשנות להם, צריך להוסיף להם טיפול, צריך להעלות להם את המינון, צריך לתת להם תרופה אחרת, כי זה כבר לא מתאים להם. אז לפעמים באמת זה לא צריך לעשות שינוי, ויש מטופלים שהם באים עם הרגלים מסוימים, שכן, צריך לעשות שינוי, אבל תמיד צריך לזכור שזה לא, אנחנו לא בגישה הזאת שאנחנו אומרים למטופל, אתה צריך לעשות ככה, אתה צריך לעשות ככה, ואתה צריך... לא, אנחנו פשוט צריכים לשבת עם המטופל ולראות למה הוא מסוגל, כי מה שנקרא לא גוזרים גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה. לכן אנחנו תמיד מציבים יעדים שהמטופלים יכולים לעמוד בהם, יעדים קצרי טווח, ולאט לאט אנחנו מתקדמים לפי באמת המסוגלות של המטופל, והיכולת שלו באמת להתמיד באורח החיים הזה שנדרש ממנו.
אני באמת מאוד מתחבר ממה שסמדר אומרת. אנחנו רואים במטופל פרטנר בתהליך של האיזון וניהול של המחלה. לכן מאוד חשוב להבין מה מאוד חשוב לו, האם זה ירידה במשקל, האם זה מניעת היפוגליקמיות, האם זה מאוד חשוב לו לא לשנות את אורח החיים שלו, מה שקשור למשל לעבודה. רק תחשבו על המטופל שמזריק אינסולין 4 פעמים ביום ויותר, והוא עובד באופן פעיל, אז בזמן העבודה הוא צריך לצאת לאנשהו ולהזריק, זה גם לא קל. לכן מאוד מאוד חשוב לנהל את הדו-שיח עם המטופל, ולבנות את התוכנית הטיפולית שמאוד מתאימה למטופל הספציפי.
מחוז דרום מאופיין במגוון די גדול של אוכלוסיות, אני מניחה שאתם צריכים גם להתאים את זה בהתאם לזה, אוכלוסיות בדואיות אולי קצת שונות מאוכלוסיות של המגזר הכללי ודברים כאלה, אז איך ניגשים לדבר כזה? אולי צריך להעלות מודעות למחלה?
בוודאי, את מדברת באמת את אחד מהאוכלוסיות, שהאיזון סכרת היא נמוכה באופן משמעותי בהשוואה לאוכלוסייה, בכלל גם לאוכלוסייה הערבית בישראל, היא נמוכה יחסית. לכן חשוב להבין את כל ההרגלים שהם קשורים לתזונה. הסכרת מופיעה אצל הבדואים בגיל יותר צעיר, יותר אצל אנשים, זה מאוד קשור להשמנה והרגלי תזונה שלהם, וכמובן, היעדר הפעילות גופנית, מאוד קשה לדמיין אישה בדואית שהולכת לחדר כושר, או רצה, וכן הלאה.
אתם עושים איזשהם פעילויות כדי לקדם את המודעות למרפאה שלכם, להנגיש יותר לאוכלוסיות שאולי פחות יגיעו לטיפול רפואי?
כן, אנחנו באמת, יש לנו פרויקטים מרחיקות לכת, גם בחברה בדואית, כדי להכניס כמה שיותר מחנכי סכרת, אנשים שיכולים להסביר בשפה ערבית, איך להתנהל עם המחלה, לגבי התזונה, לפעילות גופנית, וחשיבות לקיחת תרופות וטיפולים.
כמו שדוקטור דניאל אמר, יש לנו מטפלים שבאים מתוך האוכלוסייה, אם אני מדברת על האוכלוסייה הערבית, יש לנו רופאים שהם תושבי הפזורה, או הערים הערביות, יש לנו אחיות שגרות, אז מעבר לזה שהם דוברי השפה, הם גם מבינים את התרבות לעומק, והם יודעים איזה דברים שהם נכונים לתרבות הזו. זאת אומרת, אם אני אומר לאישה יהודיה שאני ממליץ לה לעשות פעילות גופנית כזו או אחרת, יכול להיות שביישוב כזה או אחר, זה דבר שהוא מאוד מאוד לא מקובל, שאישה תצא בערב ותעשה הליכה. ואם כן, אז היא צריכה איזשהו ליווי. אז החבר'ה שלנו שעובדים במגזר, אכן הם שולטים בכל הדברים האלה, והם יודעים את כל הניואנסים הקטנים האלה שקשורים לתרבות של האוכלוסייה.
וזה חלק מהעניין של להתאים טיפול המטופל, אני מבינה.
בהחלט. אורח חיים בריא זה צלע מאוד מאוד חשובה באיזון של המטופלים. בהחלט.
אני אשמח אולי למסר של אופטימיות, דוקטור דניאל, אם יש לך עצה לתת למאזינים שלנו לגבי, אנחנו מדברים על הסכנות של הסכרת והכל, אבל אולי אפשר להימנע או לשמור קצת יותר על הבריאות, ואשמח לשמוע מה יש לך להגיד.
קודם כל, אני מאוד אופטימי, כי אנחנו רואים גם את ההכנסה של התרופות החדשות, ששינו את הגישה למחלת הסכרת. אנחנו רואים גם כניסה של הטכנולוגיות, גם טכנולוגיות כמו למשל ליברה, שזה לא מת סוכר רציף, זה מת סוכר שעובד בטכנולוגיית פלש, אבל הוא נכנס לסל הבריאות, וזה צעד ענק. אנחנו כבר יודעים שיש מחקר, למשל בית חולים איכילוב, שמדבר על השיפור באיזון הסכרת, אצל אלה שמשתמשים בטכנולוגיות חדשות. אנחנו גם יודעים כבר המון שנים שצריך להתערב בזמן של טרום סכרת, עוד לפני שמחלה מופיעה, גם כשאנחנו מדברים על ההופעה של הסיבוכים, צריך להתערב בזמן של הגורמי סיכון, עוד לפני שמופיעים את הסיבוכים. לכן יש אפשרות, כמו שאמרתי, לאזן את המטופל, לנהל את האורח החיים הבריא, ולהימנע מסיבוכים, ולחיות עם הסוכרת עד 120, באושר, ואני מאוד מאוד אופטימי, כי אנחנו רואים את העלייה של המודעות, גם אצל הרופאי משפחה, גם אצל החיות, גם אצל הצוותים הרפואיים. כמו שאמרתי, המטופל הוא במרכז, אנחנו בונים תוכנית מיוחדת לכל מטופל ספציפי, ואז אנחנו יכולים בעצם לנהל את המחלה ולהגיע לאיזון ולטיפול טוב יותר.
סמדר, לך יש מסר שהיית רוצה להעביר?
אנחנו תמיד מעבירים מסר למטופלים שלנו שאין דבר שהם לא יוכלו לעשות. יש לנו מטופלים שהם רצי מרתון, יש לנו מטופל שהוא איש ברזל, הם חיים עם הסוכרת וחיים טוב עם הסוכרת, ועושים דברים שאני חושבת שאנשים שאין להם סוכרת אפילו לא מגיעים לחלק קטן ממה שהם עושים. נכון שהמחלה דורשת המון התייחסות ומעקב וניטור, אבל ברגע שמטופל מרגיש שהוא בשליטה על המחלה, ולא המחלה משתלטת עליו, זה מעלה באמת את המסוגלות העצמית שלו, באמת לטפל בעצמו, להביא את עצמו לאיזון, ובאמת אנחנו גם משתמשים בכל מיני הצלחות של מטופלים, למשל, אם יש לי מטופלת שהיא נגיד חד-הורית, ומגדלת לבד שני ילדים מוצלחים, אנחנו אומרים, תראי, את לבד, את מתמודדת עם קושי לא קטן, יש לך שני ילדים, הילדים האלה מאוד מאוד מוצלחים, כמו שהצלחתי עם הילדים, אין שום סיבה שלא תצליחי גם עם הסוכרת, יש לך את היכולת, יש לך את המסוגלות הזאת לעשות את זה, ובאמת אנחנו רואים שאנשים לוקחים את עצמם בידיים, הם באים למעקב, הם מוכנים בתפיסה שלהם לעשות את השינוי, והשינוי הרבה פעמים גובה מחיר, כן? אבל הם מוכנים גם לשלם את המחיר, הם אלה האנשים שלמעשה יצליחו להגיע יותר טוב לאיזון. אנחנו אמנם מרפאה שמטפלת ביותר מ-1,000 חולים, אבל אנחנו באמת משתדלים לתת למטופלים שלנו הרגשה של משפחה. זאת אומרת, אנחנו עובדים כרגע 3 פעמים בשבוע. אם אני רואה חולה, ואני רוצה שדוקטור דניאל יראה אותו חולה, אני אקום, אני אלך איתו לחדר של דוקטור דניאל, אני אציג את החולה בפני דוקטור דניאל, כנל הפוך. אותו דבר, אנחנו מתנהלים מול הדיאטניות, הם מקבלים את מספרי הטלפון שלנו, הם מסתמסים איתנו גם בימים שאנחנו לא עובדים, הם שואלים שאלות, הם מתייעצים איתנו, אנחנו באמת, אני חושבת שבצורה הזאת אנחנו גם מצליחים לחסוך המון ביקורים במיון והרבה אשפוזים. הצורה הזאת שבה אנחנו עובדים, ניתן איזשהו גב, החולה מרגיש שהוא לא לבד, הוא מרגיש שהוא יכול להתקשר או לכתוב מתי שהוא רוצה, ותמיד יהיה מישהו בצד השני שיקרא או שיענה וייתן את הייעוץ ואת ההצעה המתאימה. אם זה משהו שאני לא יכולה לענות עליו, אני ארים טלפון לדוקטור דניאל או לדיאטנית או לעובד סוציאלי ואני אחזור למטופל. אנחנו נעשה את הקישור הזה ונביא את המטופל אולי לפני הזמן לביקור הבא. אני מרגישה ככה בצורה כזו שהמטופלים באמת יש להם את הביטחון שהם נמצאים בידיים טובות במרפאה.
יחס משפחתי ממש.
יחס משפחתי ועבודת צוות. היום בכל הגיידליינס, גם בישראל, גם בארצות הברית, באירופה, מדברים על ה-teamwork. זאת אומרת, אי אפשר לטפל בחולי סוכרת ללא אחות, ללא דיאטנית, גם ללא עובד סוציאלי ופסיכולוג. לכן אנחנו רוצים שוב לבנות סוג של המעטפת סביב המטופל, שהוא ירגיש כמו במשפחה, ויכול לפנות עם כל השאלה לסמדר, היא נותנת גם את הטלפון האישי שלה, הם יכולים לפנות גם אליי, יכולים לפנות לדיאטנית, וככה באמת אנחנו ממשיכים את העבודה קשה כדי לאזן את החולים האלה.
דוקטור דניאל צליחין, רופא משפחה מומחה למחלת הסוכרת, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה לכם.
סמדר ישי, אחות מומחית קלינית בסוכרת, תודה רבה לך.
בבקשה, תודה גם לך.
אז שמענו על פריצות דרך של ממש בטיפול בסוכרת ושיפור איכות החיים של החולים בה. אבל חשוב לזכור שהתמודדות עם סוכרת היא יומיומית ותלויה גם בתזונה נכונה ופעילות גופנית. נשמע שהצוות הרפואי במרפאת הסוכרת של כללית במחוז דרום משקיע מאמצים כדי לאפשר את הטיפול המיטבי והחדשני ביותר, וגם לתת את התמיכה הדרושה כדי לבסס אורח חיים נכון ובריא. אני מירי אפרמוב, תודה לפודקאסטיקו על ההפקה, ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.
דרומקאסט, מבית כללית. דרומקאסט, מופק על ידי פודקאסטיקו.